הזוג השני, בין חמשת הזוגות, המהווים את מרכזו של פרק א' במסכת אבות, הזוג של יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. יהושע בן פרחיה, נשיא הסנהדרין, נשיא ישראל, וניתאי הארבלי, אב בית הדין. הימים הם ימיו של יוחנן, כהן גדול החשמונאי, שנעשה בסוף ימיו צדוקי. אנחנו ממשיכים כסדר בפרק הראשון באבות, ושאנחנו גם צמודים לאותה הנחת יסוד מאלפת, מעניינת מאוד, שהמהר"ל רומז לה ונגענו בה כבר כמה פעמים, שפרק ראשון של מסכת אבות, כמו כל חמישה פרקי אבות, מסודר כנגד חמישה חומשי תורה. זאת התורה שבכתב של המשנה. וכך למדנו איך במשנה הראשונה אנחנו עוברים את כל המסורת של העברת הדברים מדור לדור, כמו בבראשית. ובמשנה השנייה, כששמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה העמיד את העולם על שלושה יסודות, הוא בעצם דיבר על שלושת האבות של החסד והתורה והעבודה. וכשדיברנו על אנטיגנוס איש סוחו, שדיבר על עבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, הוא בעצם מדבר על העולם שלפני מתן תורה. ובזוג הקודם, כשדיברנו על יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, שמופיעים לפנינו למעלה במקור אחד רק כדי להזכר לנו, דיברנו על הזוג שנמצא בדור שלפני מרד החשמונאים, הזוג הנשיא ואב בית הדין, שמתמודדים עם הקושי הגדול של התייבנות, של התנקרות, של איבוד זהות. ויוסי בן יועזר אומר שצריך להיכנס פנימה ולסגור את בית המדרש ולעשות אותו בית ועד לחכמים ולהתאבק באפר רגליהם. ויוסי בן יוחנן ובית הדין אומר שזה נכון, אבל צריך את זה לקחת ולפתוח את זה לרווחה. יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. הזוג הבא מופיע כבר בדור הקשה מאוד שמתרחש אחר כך. אנחנו עוד מעט נראה מי הם תלמידיהם, מי הם תלמידיו של יהושע בן פרחיה, סביב מה הדברים האלה נאמרים. אבל כשם שאת הזוג הראשון מצאנו בעצם באברהם אבינו ובשרה, יהי ביתך פתוח לרווחה כביתו של אברהם הפתוח לארבע רוחות, ויהיו עניים בני ביתך. תנועה שלמה שעוסקת בעצם באיך להפיץ אמונה בעולם מנוכר, מיובן, במקביל למה שמנסים אברהם ושרה לעשות. כך בזוג השני של יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, יש לעניות דעתי המשך של הזוג השני באבות, של יצחק ורבקה, ונגיע לכל זה עוד מעט. אבל לפני זה בוא נראה את דבריהם של יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם, מקור 2, משנה ו', יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב. הרב מברטנורה אומר מיד בפירוש למעלה מצד שמאל, אף על פי שאינו ראוי אפילו להיות לך רב, עשה אותו רב עליך ולא תלמוד בינך לבין עצמך. דבר מעניין. עשה אותו רב עליך גם אם הוא לא רב. עשה לך רב, לא במובן שיהיה רב שהוא שלך, אלא אתה קבל מישהו עליך כרב. תלמד לקבל הדרכה שאתה קבעת כדי לקבל אותה. אבל תלמד לקבל אותה. ואני שמעתי, מוסיף הרב מברטנורה, עשה לך רב שיקבל לו רב אחד שילמוד ממנו תמיד. ולא ילמוד היום מאחד ולמחר מן האחר. אגב, אם תשימו לב, יהושע בן פרחיה הוא הממשיך של יוסי בן יועזר, שנמצא במשנה מעליו. תראו עד כמה בעצם דבריו הם סיוג לדבריו של רבו. מה אמר יוסי בן יועזר? יהי ביתך בית ועד לחכמים. שמע את כולם. והווי נתאבק באפר רגליהם, הבאנו את דברי רב חיים וולוז'ין, שאומר שזה לא רק לשון אבק, אלא לשון מאבק, תתפלפל, תתפלמס, תאבק איתם, היה באפר רגליהם, אבל שמע את כל הסברות. ובא עכשיו יהושע בן פרחיה ואומר, כן, כל זה נפלא, אבל יש רגע שאדם צריך לעשות לו רב. בתוך הפסיפס הענק הזה, שיכול, אם לא יהיה לך את הרב הזה, לעשות אותך מבולבל לחלוטין. הוא ממשיך, וקנה לך חבר, והבידן את כל האדם לכף זכות. עשה לך רב, וקנה לך חבר, מדבר יהושע בן פרחיה על זה שהאדם לא יהיה בודד. יש לו מארג חברתי של רב וחבר. ובידן את כל האדם לכף זכות, גם אפשר להבין את זה באותה צורה, תלמד לדון בני אדם לזכות. יש אומרים, ובידן את כל האדם לכף זכות, אפילו את עצמך. את כל האדם. גם אותך לפעמים צריך לדון לכף זכות. ראיתי רב חיים וולוז'ין שאומר פה נפלא, עשה לך רב וקנה לך חבר, ובידן את כל האדם לכף זכות, אין טעם שתעשה רב ותקנה חבר אם לא קנית את התכונה לדון את האדם לכף זכות. כי אם אינך דן את כל האדם לכף זכות, יהיה החבר הטוב ביותר שיהיה בעולם, הרי אתה לא תקבל את חברותו. אתה תמיד תחשוב שזה משהו אחר. אין לך מה לעשות בכלל עם רב אם אתה לא מקבל לפני כן את הנחת, את הנחת היסוד של הווי דן את כל האדם לכף זכות. אבל יהושע בן פרחיה הוא ודאי סיוג, המשך של דברי רבו. זה אותו דבר מתי הארבילי. מה אמר יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, למעלה במקור אחד במשנה ה'? יהי ביתך פתוח לרווחה. יהיו עניים בני ביתך. מה אומר מתי הארבילי? הרחק משכן רע. אל תתחבר לרשע. מצוין, פתוח, פתוח. כולם נמצאים, חביבי תיזהר. הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. זה אגב ביטוי מופלא. אל תתייאש פירושו בסוף יהיה בסדר. אז מה זה אל תתייאש מן הפורענות? בסוף יהיה פורענות. אל תדאג ויבוא. זה הפירוש באמת, תראו ברב מברטנורה ואל תתייאש מן הפורענות, לגבי אותו רשע שדיברנו מקודם. שלא תאמר רשע זה מעשיו מצליחים, אלך ואדבק עמו, הועיל והשעה משחקת לו. וכך אמר ואל תתייאש מן הפורענות, כלומר דע שמהרה תבוא עליו פורענות. אל תתייאש מן הפורענות, זאת אומרת, כן תהיה פורענות. לאותו רשע שעליו אתה עכשיו חושב שאין בכלל בעיה בלהתחבר, מפני שהנה עובדה שהשעה משחקת. אגב, כשם שיוסי בן יועזר מסתייג או עובר תהליך בדברים שאומר אחר כך יהושע בן פרחיה בדור הבא, ויוסי בן יוחנן עובר את זה בדברים שאומר אחר כך ניתאי הארבילי, כך בתוך הזוג עצמו יש יחסים מאוד ברורים בין דבריהם. יוסי בן יועזר אמר יהי ביתך בית ועד לחכמים, ויוסי בן יוחנן אמר פתוח לרווחה. וכאן הדברים מאוד ברורים, יהושע בן פרחיה מדבר על העשה טוב, עשה לך רב, דון כל אדם לכף זכות. וניתאי הארבלי מדבר על אסור מרע, דון כל אדם לכף זכות, אבל תדע לך לא להתחבר אל הרשע. כבר דרשו הפרשנים המדייקים, לא כתוב פה לא לדבר עם הרשע, לא כתוב פה לא ללמוד איתו ולא ללמד אותו, כתוב פה לא להתחבר איתו. זאת סוגיה חשובה מאוד בהבחנה שלה. אני רוצה לפתוח, כמו בכל המשניות, בהוא היה אומר, כי אחרת אין לנו מה לעשות בכלל במסכת אבות. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי נמצאים בדור מסובך מאוד. כשאברבנאל מתחיל את פירושו למשנה הזאת, הוא מלמד אותנו איך צריך לפתוח משנה במסכת אבות. מקור שלוש פותח אברבנאל, זהו הדור השלישי מחכמי המשנה כמו שזכרתי. הדור השלישי, כי הוא התחיל באנטיגנוס. שמעון הצדיק עדיין משיירי כנסת הגדולה, אנטיגנוס, זוג ראשון, ועכשיו זוג שני, זה הדור השלישי. יהושע בן פרחיה, וכאן אנחנו מתחילים, הוא היה רבו של ישו הנוצרי. כאן הכל מתחיל היום. ובימיו התחילה דעת הקראים. בעבור שעירה לחכמים בירושלים עם המלך הורקנוס, והוא הנקרא בדבריהם זל ינאי המלך, שנקרא הורקנוס היסטורי. ואנחנו נראה למה אברבנאל מתכוון, אבל אברבנאל מבקש מאיתנו לא לשכוח את הפרט החשוב הזה, שמשום מה באיזשהו שלב בעולם הפך כאילו להיות מחקרי דווקא. ללמוד את ההוא היה אומר של יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה אמר הרבה דברים, הוא היה נשיא ישראל. כל מה שיש לומר עליו במסכת אבות, הוא את המשפט הקטן הזה עם שלושת החלקים. ממילא אתה צריך ללמוד אותו ואת עולמו ואת תקופתו. איך כתוב שם בתלמוד הירושלמי, כל העוסק בשמועה צריך שיראה כאילו בעל שמועה עומד לנגדו. מי הוא? ומהמי הוא אפשר להבין על מה הוא מדבר ומה זה אומר לי. מקור דבריו של אברבנאל על הזיהוי של ישו הנוצרי כתלמידו של יהושע בן פרחיה הוא גמרא מפורשת. אני מקדים במשפט אחד ואחזור אל זה אחר כך. הגמרא אומרת את זה מפורש במסכת סנהדרין ובמסכת סוטה. אנחנו מיד נראה את המקור. ישנה בעיה היסטורית קצת עם הזיהוי הזה. כי בין יהושע בן פרחיה לישו הנוצרי יש דילוג של עוד דור. ולכן היו מי שרצו לטעון שיש שני ישו בתלמוד, שאולי זה אחר. זה לא חשוב בכלל. אנחנו לא מנסים עכשיו להגיע לבירור ההיסטורי הזה שערכו במקומו מונח. חז"ל שכל כך חשוב להם לחבר את יהושע בן פרחיה הגדול עם הכישלון של תלמידו ישו הנוצרי, והחיבור ביניהם הוא של הרב והתלמיד להבדיל הוא עצום, עוד רגע ניגע בזה. לא אמרו את זה סתם. זה יהושע בן פרחיה שמלמד אותנו בפעם הראשונה בעולם עשה לך רב. ותלמידו עוד רגע נראה המובהק שקיים עשה לך רב הוא ישו הנוצרי. זאת מהפכת עולם שצריך לנסות להיכנס אליה וללמוד ממנה את המושג של לדון כל אדם לכף זכות, וללמוד ממנה ממה מפחד כל כך ניתאי הארבלי כשהוא אומר אל תתחבר לרשע. על מי מדובר פה? על מה מדובר פה? בוא נראה את הגמרא שאליה מתכוון אברבנאל, גמרא שאולי בחלק מן הדורות פחות למדו אותה מסיבה מאוד טכנית, שמותר אולי להתעכב עליה חצי דקה. גמרא שאנחנו נלמד בעוד דקה או שתיים מופיעה בשני מקומות בש"ס. לפנינו המקור ממסכת סנהדרין, מקור אחר הוא במסכת סוטה בדף מ"ז. אלא מהי? הגמרא הזאת שמופיעה במקומות שאמרתי עכשיו, לא מופיעה. לא מופיעה מפני שהצנזור, הזכור לנו לטוב, זה שהחליט מה מותר לנו ללמוד ומה אסור לנו, ותמיד החליט שמה שאסור לנו הוא כל מה שנאמר בתלמודים לגבי ישו ולגבי הנצרות, פשוט צנזר את הפסקה הזאת. דברים רבים שהצנזור הוריד באשמתותיו, כתבו מסודרים דורות דורות במה שהיינו קוראים תמיד חסרונות הש"ס. יש לנו לפעמים פשוט דפים בתלמוד הבבלי, שזה שליש מהם בסוף הוא לבן. ופעמים רבות זה מפני שהושמט שם באמצע, לפעמים בצורה קוסמטית נפלאה, לפעמים בצורה קצת פחות מתוחכמת. כאן למשל להשמטת הצנזור צריך לתת ציון די גבוה, אם כי יש כספוס. מקור ארבע הוא הגמרה כפי שהיא מופיעה בדפוסים לפנינו בתלמוד הבבלי. תנו רבנן, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. סוגיה חינוכית עצומה. ביחסך עם אדם, ביחסך עם בן, ביחסך עם תלמיד. לעולם תהא שמאל דוחה. אגב, תיאור פיזי מעניין, שמי שנכנס אליו טיפה, אולי יכול להבין, אבל ממש בחצי שנייה, את ההבדל בין המושגים שמאל וימין, גם במושגים קבליים. הימין מקרבת. תנועת היד הזאת, היא של היד הזאת הפעילה. השמאל דוחה. ולעולם תהא שמאל דוחה, אבל הימין צריכה להיות מקרבת, וזאת אחת הדוגמאות שחז"ל מלמדים את זה, מניסיון שלילי של גדולי רבותינו. לא כאלישה. זה אלישה הנביא הגדול שמבקש פי שניים מרוחו של אליהו. לא כאלישה שדחפו לגי חזי בשתי ידיים. ועכשיו אני ממשיך. יש כאן מילה ששמתי מתחתי הקו. גי חזי. בכתיב, מי שמצוי בדף אחד בש"ס יודע שגי חזי פה תקוע. כי אם באמת כתוב לא כאלישה שדחפו לגי חזי בשתי ידיים, המילה הבאה צריכה להיות בכתיב. אלא אם כן ישנה עוד דוגמה, ואז יהיה כתוב לא כאלישה שדחפו לגי חזי בשתי ידיים, ולא כ-X שעשה Y, ולא וכו' וכו', ואז תראו, גי חזי, דכתיב. X, דכתיב. כאן הצנזור פספס מילה בתיקון המכובד, והגמרא ממשיכה שם, דכתיב היומר נאמן הועיל וכך כיכריים, אני מזכיר, זה מדובר שם בסיפור המפורסם, נאמן הוא שר צבא מלך ארם, הוא מצטרע, הוא מגיע אל אלישע כדי שירפא אותו, הוא מרפא אותו שם במימי הירדן, ואחר כך אלישע אומר לו, שלום, לך לשלום, הוא שואל אותו, אם זה שירות פרטי, אם זה עולה, הוא אומר לו, חס וחלילה, לך מפה. שום דבר, כלום, תתפלל, תמשיך. וגיחזי שרואה שיש כאן איבוד מומנטום כלכלי גדול, רץ אחריו ומספר לו על זה שצריך איזה חליפה לפה או משהו לפה, ולשם מאוד מאוד כועס ודוחף אותו בשתי ידיים. ההמשך הוא שגיחזי אחר כך הוא מאותם המצורעים היושבים בפתח שומרון, וחז"ל כועסים מאוד מאוד מאוד. זו דוגמה א', אבל אז מופיעה דוגמה ב' שכאן לא מופיעה, והנה המקור כפי שהוא עם חסרונות הש"ס לפנינו במקור חמש, כפי שהוא מובא בתלמוד הבבלי במהדורתו של הרב שטיינזלץ. תנו רבנן, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כאלישע שדחפו לגי חזי בשתי ידיים. עכשיו הגרסה הנכונה. ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישוע הנוצרי בשתי ידיו. גי חזי דכתי. עכשיו זה עברית. ויאמר נאמן הועל כך כיכריים וכו'. יהושע בן פרחיה. אין דכתיב כי זה לא פסוק, אלא זה כבר סיפור חז"ל. אז יהושע בן פרחיה, מהי היא? על מה מדובר? מה פירוש דחפו לישוע הנוצרי? אגב, זה נורא. זאת אומרת, יהושע בן פרחיה מואשם שאילו הוא היה נוהג חינוכית עם ישו הנוצרי, לא בשמאל דוחה בלי ימין מקרבת, אפשר היה לתקן את זה. זה מעניין מאוד. הנה הדברים. כי דקטלינו ינאי מלכה לרבנן. זה ינאי מלכה שעליו אברבנאל דיבר הוקל. כי דקטלינו ינאי מלכה לרבנן. אזל יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה, בימיו של יוחנן, כהן גדול, כאשר זה נעשה צדוקי, נגזרות גזירות קשות, וחכמי הפרושים מתחילים להיות נרדפים. הכתובת הראשונה, המסומן הראשון, הוא יהושע בן פרחיה הנשיא, והוא בורח לאלכסנדריה של מצרים. את זה כולנו יודעים. על הבריחה הזאת מספרת עכשיו הגמרא. כדי קטלינו ינאי מלכה לרבנן, אזל יהושע בן פרחיה, ומי הולך איתו צמוד וישו לאלכסנדריה של מצרים. כי הווה שלמה, כשנהיה שלום, ואפשר כבר היה שיהושע ישוב לירושלים, שלח לי שמעון בן שטח. שמעון בן שטח הוא בן הזוג של הזוג הבא. שמעון בן שטח מחובר מאוד לתוך המשפחה המלכותית. ינאי הוא גיסו. ושמעון, שלום ציון היא אחותו. ושמעון בן שטח זהו תלמידו המובהק של יהושע בן פרחיה. הוא בן הזוג הבא. ואז שולח התלמיד לרבו, לאלכסנדריה. יכול להיות שהוא שלח את זה לרבו, יכול להיות שהוא שלח את זה לקהילה באלכסנדריה, שבשלב מסוים די נהנתה מהביקור הזמני של יהושע בן פרחיה, ואולי הציע שישאר אם אפשר כבר, כי זה יוצא נחמד. שלח לי שמעון בן שטח, מיני ירושלים עיר הקודש, לכי אלכסנדריה של מצרים. סגנון פיוטי. אחותי, הקהילה היהודית במצרים, אחותי, בעלי שרוי בתוכך, ואנוכי יושבת שומעימה. זה לא תקין שאת סוחבת את בעלי. בעלי שרוי בתוכך. מי זה בעלי? יהושע בן פרחיה. ואנוכי ירושלים יושבת שומעימה. אני מבקשת להחזיר את הגניבה. קם, אתה, עכשיו זה סיפור שמתחיל פה, הלך בדרך, ובדרך איתרמי ליהוש פיזה, בדרך עבר באכסניה, במוטל. עבר בדרך באיזשהו מוטל כזה, לנוח, לישון, להיות שם באיזשהו אירוח בדרך, מאלכסנדריה לארץ ישראל. עבדולי יקר הטובה, עשו לו כבוד רב. יקר. אמר, כמה יפה האכסניה הזאת. פתח בשבח האכסניה ואמר, באמת יפה מאוד. אמר לי, התלמיד שלו, רבי, עיניה תרוטות. עזוב, רבי, האכסניה יפה, האכסניה לא, את העיניים של בעלת האכסניה, כבודו ראה. רבי, עיניה תרוטות. לא משנה אם תרוטות זה טוב או רע, בפשטות זה לא טוב, תרוטות זה דומעות. מה שווה האכסניה היפה עם בעלת האכסניה? אמר לי, קיבל את זה בכלל לא בחיוך, רשע, בכך אתה עוסק? שם הראש שלך? הפיק 400 שיפורי ושמתי. הוציא 400 שופרות, ושמתי, נידע אותו. פשוט החרים אותו. אתה לקמי כמה זימים. בא לפניו מספר פעמים. מי? ישו לפני רבו, שיסלח לו. אמר לי קבלן, קבל אותי חזרה. זה החלק המדהים. זה לא רק שהוא חטא, בסדר. הוציא 400 שיפורי, עדיין לא כועסים על יהושע בן פרחיה. יכול להיות שזה היה תהליך חשוב. עכשיו הוא מבקש לחזור. לא הווי כמה שגח בי, לא התייחס אליו, לא השגיח בו. יום אחד, הווה כקרי קריאת שמה, יהושע בן פרחיה קורא קריאת שמה, תוך כדי תפילה קורא קריאת שמה, קבל על עצמו על מלכות שמיים. מעניין שזה תוך כדי זה. אתה לקמי, בא לפניו, תלמידו. שוב, ישוע נוצרי, מבקש עוד פעם לחזור בו. סבר לכיבולי, החליט, זהו, עכשיו אני מקבל אותו. אך וילי בידי, אבל הוא באמצע קריאת שמה, אי אפשר להפסיק. אז הוא רמז לו עם היד, והוא התכוון ברמז, ימתין כבודו. עוד מעט, הכל יהיה בסדר, חכה. הוא סבר, התלמיד, שהוא עושה לו עם היד ככה. הוא סבר מתחדך אלי. ובשלב הזה הוא נשבר. אגב, לעניות דעתי, הקריאת שמע היא מאוד משמעותית. יהושע בן פרחיה, תוך כדי קבלת עול מלכות שמיים, מחליט חייבים לקבל. ישו הנוצרי אומר, אם תוך כדי קבלת עול מלכות שמיים, הוא מחליט שצריך לגרש אותי, אין איזה סיכוי נוסף. יכול להיות אותו דבר, משני הכיוונים. סבר לכיבולי, אך מידי בידי, הוא סבר מתחדך אלי. אזל, הלך, זקיף לבינתה, והשתחווה לה. לקח לבינה, והשתחווה לה לעבודה זרה. בכלל לא חשוב עכשיו אם זה סמל הלבינה, אם זה בפועל הלבינה, מה היה יחס, זה לא חשוב. עובדתית, התחיל בעבודה זרה. אמר לי, עכשיו יהושע בן פרחיה כבר פונה, אבל זה מאוחר מדי. אמר לי, הדר בך, חזור בך. אמר לי, כך מקובלני ממך, כך אומר התלמיד לרבו. איך אני אחזור בי? כך מקובלני ממך. כל החוטא ומחתי את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. ואני חוטא ומחתי את הרבים. אין תשובה. אגב, מעניין, מי לימד את זה את ישוע הנוצרי? ישוע בן פרחיה. נכון? כך מקובלני ממך. נו, אז למה יהושע בן פרחיה אומר לא חזור בך? מה, הוא לא ידע את זה? הרי אין מחלוקת על העובדות שהוא חוטא ומחטיא את הרבים. אני לא יודע, אבל כנראה שיהושע בן פרחיה בשלב הזה, למרות הכלל הזה, החליט שאין דבר כזה, והוא כן ישוב בתשובה, למרות שהוא לא נכנס לקריטריון. זוכרים שהוא זה שלימד ועידן את כל האדם לכף זכות. ננסה עוד מעט להבין את זה. והמרמר ישו כיסף והסית והדיח את ישראל. תניה, אגב, פה זה כבר חוזר בגמרות הרגילות, עד כאן זה הפסול. תניה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, יצר, יצר הרע. תינוק ואישה, תאוות איש ואישה, תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. מעניין מאוד. לא בשתי הידיים לדחות את זה, כי זה יכול ליצור סכנות גדולות. שמאל דוחה וימין מקרבת. אני חוזר בפעם האחרונה על זה שאני מתעלם לחלוטין מהדיון ההיסטורי, אם זהו בדיוק ישוע הנוצרי ואיך דולג פה דור, זה בכלל לא חשוב. חשובה לי הגמרא וחשובים לי דברי חז"ל וחשוב לי יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה הוא זה שמתמודד עם הבעיה הקשה ביותר בכל תורה שבעל פה של רב עם תלמיד. אין לזה עוד דמיון, לא יכול להיות יותר מזה לגבי חז"ל. שבוע שעבר עסקנו ביוסי בן יועזר ובאחיין שלו יקום איש צרורות. אגב, אנחנו בדורות שבהם ההתייבנות היא כל כך חזקה. ההתרחקות היא כל כך חזקה, וכל אחד מהגדולים האלה אצלו בבית סובל מזה. והתלמיד של יהושע בן פרחיה. בשבוע שעבר זה היה הילד של יוסי בן יועזר שלא נהג כשורה. זה היה האחיין שלו שהפך להיות המוציא לפועל של השלטון היווני. ההתמודדות עם התרחקות רוחנית שעוסקים בה הזוגות הראשונים, מי שמתעלם ממנה היסטורית לא יודע מה הם אומרים בכלל. כשהם מדברים על האם צריך בית ועד לחכמים סגור, או על בית פתוח לרווחה שקורה לכולם, הם מדברים על מציאות, על שאלות חינוכיות, כועשות, בוערות, כואבות, שקשורות אל הבית הפרטי של כל אחד. וכשיהושע בן פרחיה וניתאי הארבלים מדברים על היחס אל מי שיצא, הם עוסקים בדברים שאחר כך כל ההיסטוריה ממשיכה מהם. יהושע בן פרחיה אמר, עשה לך רב, קנה לך חבר, ועידן את כל האדם לכף זכות. היא הערה מאוד מעניינת, והיא המקור האחרון שאני רוצה לראות במשנה, בפרשני המשנה. היא הערה מעניינת מאוד, האדמור זכר צדיק לברכה מלובביץ'. במקור 6, ממש בעקבות מה שאמרנו עכשיו, הוא מאיר, רבותינו זל מספרים שאותו האיש, זה הכינוי שמופיע תמיד, שאותו האיש היה בתחילה תלמידו של יהושע בן פרחיה, ולאחר שיצא לתרבות רעה, אמר לו יהושע בן פרחיה, חזור בך, אמר לו, מקובלני ממך שאחותו ומחתי אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אין מספיקים, זאת אומרת, הוא לא יכול לקבל את הזכות לתשובה, כי תשובה פירושה מחיקת הדברים הקודמים או הפיכתם, אז הוא לא יכול להיכנס לזה, כי זה כבר פעל בהחטאת הרבים. זה יכול להיות אם הוא חטא, אבל אם הוא החטיא רבים, איך התשובה תתקן את זה? ויש לשאול, שואל האדמור, הרי גם יהושע בן פרחיה ידע כלל זה, ידע, הוא היה זה שלימד אותו את זה. ומדוע איפה אמר לו חזור בך? שאלנו את זה בעצמנו, נכון? אלא מבואר בתניה, יסוד גדול מאוד, שגם התניה, האדמור הזקן, שולחן ערוך הרב, אלא מבואר בתניה, שגם במקום שנאמר אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כלל גדול בחינוך, באהבת ישראל, בתשובה, היינו שאין מחזיקים ידו, לא מחזיקים לו את היד ועוזרים לו כדי להיות לו שעת הכושר לעשות תשובה, לא גורמים לו שהוא לאט לאט יעשה תשובה, אבל אם דחק את השעה בעצמו ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. יסוד גדול שקובע שולחן ערוך הרב, זה פוסק. אדם לא, אין דבר שעומד בפני תשובה. אדם לא חוטא ומחטיא הרבים. אין מספיקין בידו לעשות תשובה, זה כמו לא מספקים לו לחם ומים. לא מספקים לו לפה את התשובה. אם הוא יגיע לזה מעצמו וידחוק, אז תהיה תשובה. נו, אז מה עשה פה יהושע בן פרחיה? ורבי יהושע בן פרחיה, שהיה דן את כל האדם לקו זכות, אפילו אדם הנמצא בשפל המדרגה, חשב שאולי יעשה תלמידו תשובה, בבחינת הוא דוחק את השעה. אבל מה זה יעשה תלמידו? הרי הוא אומר לא חזור בך. יהושע בן פרחיה נמצא במדרגה כזאת, שהוא לא יכול בכלל לקבל את ההנחה, לא ייתכן שיש דבר כזה בעולם שאדם לא יעשה תשובה. לא יכול להיות שהחטא הוא כל כך עצמי, הוא כל כך ממשי באדם. לא יכול להיות, גם אם הוא החטיא את הרבים. ולכן הוא אומר חזור בך. וכשהוא אומר מידן את כל האדם לקו זכות, הוא בעצם גם מדבר על מה שהוא לא עשה, כשהוא לא השגיח בו. כי הרי ישו הנוצרי פנה אליו וביקש וביקש וביקש, והוא דחה אותו. וזה לא סותר למי שרואה את הדברים בעומק. יהושע בן פרחיה הוא מידת הגבורה של השמאל הדוחה, ולפעמים של שתי הידיים הדוחות, כי הוא לא יכול לקבל את השערוריה הזאת של אותו רשע שמסתכל בעיניה התרוטות של בעלת האכסניה. לנו זה נראה כל כך לא נורא. בעולם של יהושע בן פרחיה, הוא נעלב את אלבונה. הוא לא יכול לעבור על זה. זה לא התלמיד דיבר. זה עיוות מוחלט בחשיבה, בצדק, במוסר, ביופי, בעדינות, בצניעות. וזה אותו יהושע בן פרחיה שלא יכול להבין איך ייתכן שגם האדם הרחוק ביותר, שכבר זקף לבינתה והשתחווה לה והחטיא את הרבים, לא יחזור בו. והוא קובע ועידן את כל האדם לכף זכות. אז בניתאי הארבלי, חברו, אב בית הדין, השני לו במדרגה, ואומר כן, אבל הרחק משכן רע. אולי יהושע בן פרחיה מתאר איזה תסכול שלא נגמר אף פעם, והעידן את כל האדם לכף זכות, אם הייתי דן את כל האדם בזמן הנכון. ניתאי הארבלי אומר, אל תתחבר לרשע, הדברים מתגלגלים כך, שאולי התלמיד הזה היה יכול לקלקל בכולנו. ואל תתייאש מן הפורנות, איך הסביר המפרש, ואל תתייאש מן הפורנות, השעה משחקת לו. אתם מבינים על מה מדברים פה האנשים? אוהו השעה שיחקה לו. השעה לא שיחקה אז לנו, לפרושים. זה היה הפוך החלוטין. יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה 80 שנה, בין 80 שנה חוזר בו ונעשה צדוקי. המשברים הם מחרידים, המשברים הרוחניים הם מחרידים. יש איזשהו מתח בין הצורך הנפשי לדול לכף זכות והאמת של הזהירות מההתחברות אל הרשע. מה עושים עם זה? אני אשוב אל המשניות אחרי שנחזור אל הטענה שלדעתי היא פלאית, שרמז לה ככה ברמז המהר"ל, היא פשוט פלא פלאות בכל המסכת, אבל בינתיים היא פשוט בכל משנה ומשנה. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי זה הזוג השני, וזה הזוג השני של ספר בראשית. אם יש בעולם מישהו שהיה לו תלמיד שהוא מאוד אהב אותו, והוא בסוף נהיה עשיו, זה יצחק אבינו. כל ימיו הוא דן אותו לכף זכות. רבקה אמרה הרחק. הוא לא היה מוכן להאמין לשנייה אחת שיכול להיות שעשיו לא יחזור בתשובה ואין בו את התוכן הפנימי שהוא רואה בעשיו. מי שקוראים תורה בשטחיות סבורים שיצחק היה קצת נאיבי. הוא לא בדיוק הכיר את המציאות. הוא גם היה עיוור מסכן. אז יצחק, כשעשיו היה בן 40 שנה, כבר חווה את החתונות המחרידות של הבן שלו. היה עשיו בן 40 שנה ויקח את יהודית בת בעירי ואת בסמת בת אילון, והן מקטירות לעבודה זרה, והפסוק מתאר ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. רק בגיל 63 יצחק קורא לעשיו ויעקב התאומים לברך אותם. 23 שנה הוא הריח יום יום השען של עבודה זרה. זה מורת רוח ליצחק קודם כל, אחרי זה לרבקה. כך כתוב בפסוק. זה נקרא שיצחק לא ידע מי זה עשיו. באמת אפשר להסתפק בזה שעשיו היה שואל איך מאסרים את המלח והוא עבד עליו. יצחק הבן הנעקד, יצחק מידת הדין, יצחק הוא זה שלא יכול שלא לראות בעשיו את נקודת האור שקיימת בעשיו. והיא קיימת בעשיו, היא תתגלה. יכול להיות שייקח זמן, אבל היא קיימת בעשיו. יצחק לא מוכן לקבל את החלוקה שיש בין יעקב לבין עשיו, והוא רוצה לחלק את הברכה בין עשיו ליעקב. הוא ישאיר את ברכת אברהם לרשתך ליעקב בסוף. אבל הוא רוצה לתת את ברכת יעבדוך העמים, את ברכת השדה והדגן והתירוש והיצהר לעשיו, וללמד אותו איך מריחים בשדה הזה חקל תפוחין קדישי. איך מריחים ריח גן עדן בשדה הזה של עשיו. והוא יעשה את זה, והוא ישלח אותו, והוא יגיד לו, וצודה לי צייד, ואווה, ואברכך, בטרם, הכל הוא יגיד לו. ורבקה תסובב. אם יש בעולם מישהו שעבר על בשרו יותר מכל אדם אחר את הרחק משכן רע, זה יצחק, שבתור ילד קטן עוד זוכר את הדי הוויכוחים בין אבא לאמא על האם יצחק יחיה עם ישמעאל בבית או לא. זה הילד שגרשו בשבילו את ישמעאל. אבל אתם יודעים מה זה לדון כל אדם לקו זכות? נגמרת עקדת יצחק. תראו מה זה משניות שפשוט מלמדות את יצחק אבינו ורבקה. נגמרת עקדת יצחק. אז מה כתוב מיד בסוף העקדה? סוף העקדה, אחרי הברכות, אחרי הכל. פסוק אחרון של העקדה, פעם דיברנו על זה ואמרנו שאנחנו חושבים שזה סיעה של העקדה. נגמרת העקדה, כתוב, וישוב אברהם אל נעריו. מי זה נעריו? אלה שיושבים עם החמור למטה. אלה הרואים כמו חמור את החולות. אלה שכל כך זלזלנו בהם במשך העקדה. ועלינו יחד עם יצחק ואברהם אל המזבח, וראינו את העיל. ושמענו את מלאך האלוקים ואת ההינני, הם נשארו לבטה עם החמור. כל כך רחוקים, כל כך בתחתית. ואחרי וילכו שניהם יחדיו, ועוד פעם וילכו שניהם יחדיו של אברהם ויצחק, העולים ועולים 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 לשמיים, להר המוריה הגבוה והניסה אל המזבח. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו, לא יצחק, אברהם עם הנערים עם החמור, אותו יחדיו. חז"ל אומרים יחדיו זה לא יחד, יחדיו זה יותר מיחד, יחד זה יחד, together, אחד עם השני, טכני. יחדיו אומרים חז"ל בלב שווה, השוחט והנשחט, העוקד והנעקד. זה כבר התחלנו איכשהו להבין ולא מבין. עכשיו אברהם הרוחני הולך יחדיו עם הנערים עם החמור. לא יחד. יחדיו לבאר שבע. יד על הכתף. וזה יחדיו. זה יהיו עניים בני ביתך. זה יהי ביתך פתוח לרווחה. זה הזוג הראשון. לא, אבל איפה יצחק? הרי יצחק לא חוזר למטה. מה, הוא נשאר למעלה? איפה יצחק? הזכרנו יותר מפעם. כן, נכון, חז"ל אומרים מועלי שם ועבר, ישר כוח, אבל איפה זה? פשט נקרא, יצחק אבינו נוטש בהר המוריה אותנו ואנחנו אותו, ואנחנו לא פוגשים אותו בפרשה שלמה ארוכה אחר כך. כל כך חיפשנו אותו בהלוויה של שרה בתחילת חיי שרה, והוא לא יופיע שם. לפחות אל תלך להתעסק בשידוך שלך, אבל תקשיב מהצד. אתה רגיל הרי בבית שאשתך תקשיב מהצד איך מחלקים ברכות. תקשיב, כלום. והשם ברך את אברהם בכל, והוא שולח את אליעזר שידאג לשידוך לילד שלו, הצעיר, בן 40. איפה הוא? הוא לא נמצא. ואז רבקה חוזרת ונופלת מהגמל כי היא רואה את יצחק יוצא לסוח בשדה. אבל איך הוא הגיע לשם? ויצחק, זה הפסוק הבא אחרי העקידה, 67 פסוקים מאז העקידה שיצחק מופיע בו. ויצחק בא מבו באר לחי רועי. מה זה? שם גרו ישמעאל והגר. לשם הלך יצחק כדי להחזיר את האח המגורש לאבא אברהם. ואז עושה ישמעאל תשובה, ויגווה ישמעאל, לא נאמרה גוויה אלא בצדיקים, מלמד שעשה ישמעאל תשובה וקבר יחד עם יצחק את אברהם. ושם הולך יצחק ומחזיר את הגר, על פי חז"ל היא כתורה, שהופכים מעשיה להיות נעים כקטורת. הוא הרי כתינוק לא ישכח בחיים את ההתנהגות של הגר של ותרא כי הרת ותקל בעיניה. מאז הוא היה עובר. ועכשיו הוא הולך להביא את ישמעאל והגר אל אברהם. יש בעולם מישהו שיכול יותר ללמד את החיבור של הווי דן את כל האדם לקו זכות, ואת אל תתחבר לרשע והרחק משכן רע? אגב, יש בעולם מישהו שיודע עשה לחרב בכלל לפני יצחק אבינו? ואברהם אבינו לא היה רב, זה כל גדולתו, לכן הוא הזוג הראשון. הוא היה בי... אברהם אבינו פשוט שאל מי הוא בעל הבירה, את מי הוא ישאל, את רב תרח, את אבא שלו, את מי הוא ישאל, את נמרוד, עם מי הוא ידבר בדיוק. כל עניינו של אברהם הוא שאין לו רב, אלא שנעשות לו שתי קיליותיו, כשני רבנים המלמדים תורה. נו, אבל יצחק אבינו... איך אומר החתם סופר שהזכרנו יותר מפעם, למה נקראת העקדה הזו עקדת יצחק? למה אנחנו לא מזכירים כל התפילה עקדת אברהם היום ברחמים תזכור? הניסיון היה אחד מ10 ניסיונות של אברהם. הזכרנו יותר מפעם, אומר החתם סופר כל כך עמוק. אברהם ויצחק זה שני סוגים אחרים לגמרי של ניסיונות. אברהם זה ניסיון נורא ללכת ולעקוד את הבן. זה ניסיון מחריד. יצחק זה הרבה פחות, זה את עצמי, את הבן זה יותר נורא. זה צד אחד. אבל מצד שני, הניסיון של אברהם הרבה יותר קל. כך אומר החתם סופר הידוע, כי הרי מי אמר לאברהם אבינו ללכת לעקוד? הקדוש ברוך הוא. אז נכון, בא השטן ואומר לו, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אני, מה זה לא הקדוש ברוך הוא? אני בן 137, אני 100 שנה כבר מדבר איתו, אתה מספר לי אם זה כן הוא או לא הוא. הרבה לפני שאתה דיברת, אני כבר מדבר עם הקדוש, אתה תספר לי עכשיו. בסדר, קשה, לא. סתנים כאלה ראה אברהם אבינו קטן עליו. אבל מי אמר לי יצחק אבינו שצריך ללכת לעשות עקדה? קדוש ברוך הוא? אבא. אבא. זה יפה מאוד. איך אמרנו? סמלי היה אומר את זה אבא בן 137. לפחות הייתי מבקש בירור נוסף. אם אפשר העתק וגיבון. הרי לא אמר לו, תביא לי תה. הוא אמר לו, עכשיו אני לוקח אותך לארון אוריה. זה לא תינוק. זה אדם מבוגר שעולה בהר. כי אבא אמר לו. אומר החתם סופר, אנחנו, את מה שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים כמו יצחק, איתנו הקדוש ברוך הוא לא דיבר. אבא אמר לנו, ואבא של אבא של אבא של אבא אמר, וזה הניסיון הכי קשה בעקדה. ואנחנו יודעים שאבא אומר את מה שסבא אמר, שכך אומר הקדוש ברוך הוא. זה קשה כל כך, זה אברהם לא עבר. הסרך הרב זה ניסיון. אם ביתך ביתבד לחכמים זה דבר חשוב מאוד, אבל נראה אותך הסרך הרב. זה שיעור שיצחק אבינו לימד. מה זה קנה לך חבר? לקחת ממך את ישמעאל שבונה במסים ומשחק עם יצחק ועובד עבודה זרה לפי חז"ל וכו' וכו' וכו', ולהחזיר אותו אליך? זה לדון לכף זכות. אבל יצחק אבינו חי בעולם שהוא כולו נפלא, הכל קו זכות, אז מצד אחד זה קו זכות, מצד שני אפשר להבין איך הוא יכול לא לסבול את הרשע במה אתה עוסק, אבל איך אפשר יהיה לחיות? הרי מישהו גם צריך להיות ריאליסט ולהגיד, זה יפה מאוד מה שאתה חושב על עשיו, אבל תכלס, אוי ואבוי, זה יכול לקלקל את יעקב. זה תמיד מה שאימא מספרת. מי שמוכרח להיות ריאלי בבית. עשרה אמנו ארגנה את זה לאברהם, ורבקה אמנו ארגנה את זה ליצחק, וניתאי הארבלי מארגן את זה ליהושע בן פרחיה. כי הוא הבדין, הוא זה שצריך לתרגם את הדברים למציאות. זה יפה מאוד, אדוני הנשיא, יהושע בן פרחיה, רעיון מצוין לוידן את כל האדם לכף זכות. עכשיו, בינתיים צריך לחכות. איך אומר יעקב לעשיו? בטח שניפגש. אבל לא עכשיו. נסעה ונלכה והלכה לנגדך. כן, כן, בעזרת השם, ודאי, ודאי. אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצון. יעבור מה אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, ובעזרת השם, הנה אחרי הסיבוב ניפגש. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. חזרנו על כל המקרא ולא מצינו שהלך יעקב אצל עשיו, אלא אמר לו לעתיד לבוא. אני ודאי רוצה להיפגש עם עשיו, בטח. הפגישה עם עשיו היא חלק מהתפקיד היעקבי שלי. המגמה שלי בבית המקדש שאני הולך לבנות הוא שביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. אבל אם אני אעשה את זה רגע לפני הזמן, אני עלול להפך לעוד כוכב בדגל כוכביו של עשיו. אני רוצה שאתה תצטרף לביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. לא שאני אטשטש את היעקביות שלי כדי שאפשר יהיה לכתוב אחר כך בעיתון שהלכנו ביחד. אני הולך איתך. לכן כאשר יש חלוקת מתנות ומחוות בין יעקב לעשיו, יעקב כמו סוחר יהודי טוב, יוצא בסוף נפלא. הוא נתן לעשיו מתנה. תחפשו שם טוב בפסוקים, הוא מעשיו לא לקח שום דבר בסוף. הרבה דיפלומטיה, מילים יפות, תכלס, יישר כוח. לא רוצה. המונימוס, מאוד מכובד, החלט חשוב שזה יהיה כך. לא אל תדבר עם הרשע, דבר, תהיה מנומס, אל תתחבר. למה? כדי שמיד אחרי הפגישה עם עשיו יהיה כתוב, ויבוא יעקב שלם. אחרת יעקב לא היה בא שלם. אולי הוא היה בא עם עוד כמה אלופים, עוד איזה אלוף לוטן, אלוף תמנה, אולי הוא היה בא עם עוד כמה פרטים מחמיאים, אבל שלם הוא לא היה מגיע. אז נכון, מי שהסתכל תכלס אמר, זה לא רציני, תסתכלו בפועל, השעה משחקת לעשיו. תסתכלו שם מיד, בפסוקים הבאים, אלוף לוטן, אלוף תמנה, אלוף מגדיאל, אלוף ההין, אלוף ההר, זה פרק שלם כל העולם שלו שם, הוא חולש על כל הטבל. ויעקב לאן הולך? ואיבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, ויקרא שם המקום סוכות. יהודי. הלך להקים שטיבל. לא רציני, והוא מבסוט עם ה-20 תיישים וה-200 תיישים שם של הסיפור הקודם, עם איזה טייל שהיה יפה מאוד. אמרו לך, בוא נלך יחד. כן, אני פחדתי שנלך יחד. ללכת אני לא רוצה, לא יחד ולא לבד. אז אני דן את כל האדם לקו זכות כי למדתי את זה מאבא. ואני לא מתחבר כי למדתי את זה מאמא. וכשיפגשו בני בניי עם עשיו, הם תמיד יפתחו את הפרשה הזאת כדי לדעת איך להיפגש. כך אומרים חז"ל, כשיפגוש אדם מלך ממלכי רומי, יפתח לפניו פרשה הזאת לדעת איך. שם ילמדו איך מתקרבים, איך מדברים, איך לא מתחברים, ואיך ממשיכים לפעול כדי שיבוא היום ואפשר גם יהיה לחבר. זה הזוג השני. הזמן קצר, אבל רק שני דברים מהירים מהירים שיסבירו אולי את יצחק. האחד על יצחק, שני דברים שהזכרנו, כל אחד מהם כבר הזכרנו בהקשרים אחרים של ספר בראשית, אבל עכשיו תראו מה זה עושה עם מסכת אבות. האחד קשור להתחלה של יצחק. הוויכוח הזה שיצחק גדל עליו בין אבא לאמא. אבא ואמא, אברהם ושרה, כל כך הולכים יחד כל הזמן. כל הזמן יחד, מההתחלה, הנפש אשר עשו בחרן, ויקח אברהם את שרה אשתו, הם כל הזמן פועלים יחד. ויכוח אחד, ויכוח אחד, כל כך קשה יש בבית. והנה ההסבר לוויכוח מקור שבע. חז"ל, איך הבינו את הוויכוח הזה? כי זה הרי ויכוח עם מילים נוראיות. שרה אומרת שם לאברהם, חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. ואתה מסתכל שם בפסוקים ולא מן מה היא רוצה בכלל. אני ביקשתי בכלל את הגר, את אמרת לי, מה ישפוט השם ביני וביניך? את כועסת על הגר, תכעסי על הגר, למה את כועסת? מה את רוצה ממני עכשיו? וישפוט השם? יש בינינו בעיה? זה הבורר היחיד שמצאת ישר לקודש ברוך הוא? ישפוט השם ביני וביניך? אי אפשר לדבר על זה אחרת? שכן מצינו, אומרת התוספתא במסכת סוטה, בימינו שרה שאמרה לו לאבינו אברהם, ישפוט השם ביני וביניך, אלא כך אמרה לו, גרש האמה הזאת ואת בנה. מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה במסין וצד חגבין ומעלה ומקטיר לעבודת כוכבים, אמרה שמה ילמוד יצחק בני כך וילך ויעבוד כך, ונמצא שם שמיים מתחלל. אגב, מה זה חוטא ומחטיא את הרבים? אצל ישו לא ראינו שעוד מישהו עבד. אם הוא עובד לבינתה, עוד מישהו ילמד את זה, וזה כבר הופך אותו לחוטא ומחטיא את הרבים. אז מה מדאיג את שרה? שאם יצחק ילמד את זה, תראו, אגב, אמא שנולד לה לגיל 90 בן, אם יצחק ילמד את זה, נו, איך אני הייתי ממשיך? אז הילד שלי יתקלקל. זה הדבר הכי גדול שיש שצריך לעצור. לא. שם שמיים יתחלל. מה יהיה עם שם שמיים? הבן היחיד שלך נולד בגיל 90. בסדר. אבל שם שמיים שלא יתחלל. נו, אז מה היא אמרה לאברהם? גרש האמה הזאת ואת בנה, אין ברירה. גם אני גיירתי את אנשים 90 שנה יחד איתך. אבל עכשיו יש כאן סיכון שמי שאמור להמשיך את אברהם ושרה יקבל את ההשפעה הזאת מישמעאל. זה סיכון חינוכי שצריך לדון בו. אמר לה, לאחר שזכין לו לאדם חבין לו, אחר שעשינו את הגר מלכה, אחר שעשינו הגבירה והכנסנו לגדולה זו, והוא רומז לה, לא אני עשיתי אותה גבירה. את אמרת, נתרדנוה מתוך ביתנו, עכשיו נוציא אותה מהבית? מה הבריות אומרות עלינו? מה הבריות אומרות עלינו זה לא חס וחלילה מה יהיה ברייטינג. מה הבריות אומרות עלינו? אנחנו יכולים להרוס השפעה של 100 שנה. בסיפור אחד כזה. את כל ההשפעה שלנו אפשר להרוס בגירוש הזה של הגר. מה הבריות אומרות עלינו? לא נמצא שם שמיים מתחלל בדבר הזה? את אומרת נמצא שם שמיים מתחלל במה? באין יצחק ילמד מישמעאל? את מדברת על משהו שאולי יהיה ואולי לא יהיה. אני אומר לך משהו מעשי, בשנייה שהוא מגורש שם שמיים מתחלל. אמרה לו, הואיל ואתה אומר, למדנות, הואיל ואתה אומר, חילול השם בדבר כך, אני מה אומרת חילול השם? הפוך. נו, אז את איזה דיין אפשר לשאול מה זה חילול השם? רק את השם. תנילה של השם ונשאל אותו מה זה חילול השם. יכריע המקום בין דבריי לדבריה. הכריע המקום בין דבריה לדבריו, שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. ישוע בן פרחי, אתה חייב את ניתאי ארבלי. למה זה לדון לכף זכות? עד איפה זה לדון לכף זכות? פעם הבאנו את הדברים שמופיעים במקור 8. אם במקור 7 עסקנו בגמילתו, בלידתו וגמילתו של יצחק, במקור 8 אנחנו עוסקים לא במותו של יצחק, אלא ביצחק אבינו לעתיד לבוא. עד איפה יש מושג של לדון לכף זכות? כי צריך להבין את זה לעומק. לכאורה זה משפט פשוט. לדון לכף זכות, כולם אומרים שמישהו נחמד. יש דברים שרק אם אתה רואה רק את התוכן הפנימי של האדם, אתה יכול לדון לכף זכות. לא שיש שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות, אחת כך ואחת כך, נו, אז תנסה ללכת לכף זכות. זה ודאי טוב. יש הרבה יותר מזה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? כי אתה אבינו, פסוק בישעיהו, פסוק קשה, כי אתה אבינו, כך אומרים בני ישראל, כי אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו. ישראל לפעמים זה עם ישראל, אבל אם הוא מופיע פה כמקבילה לאברהם, אז מי זה ישראל? יעקב עצמו. וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. מה כתוב פה? על מי מדבר פה עם ישראל? אתה אבינו מי? הקדוש ברוך הוא. אז אתה השם אבינו בסוף מי זה? מה כתוב פה? לעתיד לבוא, גמרא שפעם הזכרנו אותה, אבל זה פלאי פלאות בהבנת המושג קו זכות ויצחק. לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם. אברהם זה חסד, זה מילות חסדים, זה ביתך פתוח לרווחה. בניך חטאו לי. יש רגע לעתיד לבוא שיבוא הקדוש ברוך הוא אל אברהם ויאמר לו בניך חטאו לי, זאת אומרת אני חייב את זכויותיך. אבל כנראה הם כל כך חטאו, שגם זכויותיך כבר לא יכולות להועיל. אומר לפניו ריבונו של עולם, גימחו על קדושת שמך. יש רגע שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, מה אני יכול לעשות את זה? די. ימחו על קדושת שמך. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר ריבונו של עולם, אמר לי ליעקב, בוא נעזוב את אברהם, נלך מהר מהר אל יעקב. נגיד ליעקב, נראה מה הוא עושה. דהבה לי צער גידול בנים. יעקב אבינו היה לו צער גידול בנים על הילדים האלה שחטאו. גם אברהם אבינו היה לו בן אחד, אבל קודם כל אחד, לא 12. זה היה כזה צדיק, שקט. ולפלואים לא היו בעיות חינוכיות בכלל עם יצחק. עם 12 הבנים של יעקב הכל היה בסדר, אבל שמח כן היה שם. אמר, אמר לי ליעקב, אבל יצער גידול בנים, אפשר דבי רחמי עליי, אולי הוא לפחות יבקש רחמים עליי. אמר לי, בניך חטאו. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. נורא. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה ולא בדרבקי עיצה. אי אפשר לדבר לא עם הסבים ולא עם הנכדים. לא בסבי ולא עם הדרדקי. גמרא נוראית. נעזור אותם. נחפש מישהו אחר. נו, למי הולכים? יצחק אבינו, למה לא הלכת אליו שני דרך אגב? סנדוויץ'. קודם כל מנסים עם אברהם ויעקב. אגב עוד מעט נבין למה. סנדוויץ' זה סתם, צריך להבין את זה לעומק, מיד. הלך ליצחק. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. עכשיו זה פלאי פלאות, כשחושבים על המושג זכות, דיברנו על הגמרא הזאת, אבל עכשיו מתחדש במשהו אחר לגמרי. אמר לפניו, אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, בפנים, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? קודם כל אני בכלל לא מוכן לדיון. עצם הנחת היסוד בדיון לא מקובלת עליי. מה פרוש בניך חטאו? למה בניי ולא בניך? עכשיו אתה חייבים את זה לעומק. נכון? אם הם הבנים שלי, יצחק, אז יכול להיות שהם חטאו ובשלב מסוים אין מה לעשות עם החטא, כי גם אני בשר ודם. אבל אם הם הבנים שלך, ריבונו של עולם, זה לא עובד, נכון? אני לא אפול במלכוד של אברהם ויעקב, אני לא אקבל את הנחת היסוד של השיחה בניך חטאו, בניך ריבונו של עולם. בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי ישראל. עכשיו יש בעיות, אז בניי ולא בניך. זה לא עובד. הם בניך, זאת אומרת שהחטא לא יכול להיות מהותי בתוכם, יש בהם משהו נצחי כי הם בניך, ואני מדבר על הנצח הזה, אני יצחק, אני הבן הנעקד, אני זה שדן לכף זכות. לא כי אני נחמד אז אני דן לכף זכות, כי אני רואה את הפנים והפנים הוא זכאי. וירח את ריח בגדיו, אמרנו בשבוע שעבר אצל יצחק, על תקרי בגדיו אל הבוגדיו. יצחק אבינו יכול להריח את הריח של אותו יקום איש צרורות שהופך להיות התליין היווני, אבל להריח לפנים ריח גן עדן, כי בסוף זה מתהפך, כי הפנים הוא שונה. יהושע בן פרחיה שלימד שהמחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אבל אומר חזור בך כי לא יכול להיות שלא תדחוק את השעה. מה המשמעות של מה שאמרת? כן נכון, אבל אין דבר כזה בכלל שיהודי לא יעשה את הדבר הזה. אז על הבסיס הזה אפשר להבין מה יצחק ממשיך. ועוד פירושו, התירוץ הראשון מספיק. עכשיו יש לי עוד משהו לומר. כמה חטוב? זה פילי פלאו. תגידו, נו, יצחק זה ככה רוחני, הבן הנעקד. בוא נראה כמה הוא ריאלי. כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם? שם ממש עסקים. אתה אומר בניך חטאו, קודם כל שינינו את ההנחה, בניך ריבונו של עולם. שינית, אתה אומר טוב, אבל בכל זאת, מהצד של היותם בניך, מהצד של היותם בשר ודם, החטאים מוגזמים. טוב, בוא נבדוק את הצד הזה. כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. 70 שנה. דל 20 דלא אנשת עליי. על פי התורה רק מגיל 20 מאנישים עונשי שמיים. בסדר? פסלו להוא 50. בוא נעשה חשבון. קודם כל, כשאתה מדבר על עם ישראל שחטא, אתה מדבר על 50 שנה של כל אחד מקסימום. כי 20 שנה אין עונש. נמשיך. מתוך ה-50 דל 25, תוריד 25 שנה מתוך ה-50 לפני שאנחנו מתחילים את החשבון. למה? זה לילותה. תראה, הרי חצי זה לילות, לישון חייבים, אי אפשר לחתוא גם אם רוצים. זאת אומרת, אתה מדבר על 25 שנה, ריבונו של עולם, ונשמע גמרא כל כך מוזרה, רק מי שנבין את המושג ועידן את כל האדם לכף זכות של יצחק יכול להבין אותו. פשו להוא 25. אני אבל לא גמרתי את החשבון. מתוכם דל תרתסרי ופלגה, תוריד חצי. 12 וחצי מתוך ה-25 גם תוריד. למה? דפלויי ומייחל ודבית הכיסא. תראה, 12 וחצי שנה אני צריך גם לחיות קצת, לא? אוכלים. בית הכיסא, סליחה, צריכים ללכת. אגב, זה פילי פלאות. צלויי זה להתפלל. זאת אומרת, מדובר על הבנים החוטאים. הם מתפללים, לא? חוטאים, אבל יהודי מתפלל. יש גמרא נפלאה שאומרת שיהודי לפני שהוא גונב, הוא אומר, ריבונו של עולם, אל תשכח אותי. אל תשאיר אותי לבד, לפחות לא עכשיו. יהודי גם אז מתפלל, נו? הוא צלויי, הוא מייחל, הוא בית הכיסא, מה זה, לא זמן? וכשהוא מתפלל על זה, זה לא בסדר, אבל התפילה, זה תפילה גדולה. צלויי, הוא מייחל, הוא בית הכיסא. טוב, נשארו 12 וחצי שנה, אתה זוכר איך התחלת את השיחה ריבונו של עולם? בניך חטאו. מה בניך חטאו? 12 וחצי שנה, ובכלל לא בני, בניך. אבל עכשיו נמשיך. אם אתה סובל את כולם, מוטב. לדעתי 12 וחצי שנה כאלה, כולם יכולים להיות על החשבון שלך ריבונו של עולם. סבול את כולם. מלך סובל ומעלים עין מסוררים. אבינו שבשמיים, מה יש? אם לאו, פלגה עליי, ופלגה עלך. קוראים לזה מאצ'ינג. חצי חצי. ישר לגמור את העניין, ימחו, מה קרה? ואם תמצא לומר, גם לחלק הזה בדיל אתה לא מסכים. ואם תמצא לומר, כולם עליי, שיהיה. הקריבית נפשי כמך, אני יכול לקבל את כולם עליי, אני הבן הנעקד, אני הלכתי להיעקד, כי אבא אמר לי שאתה אמרת, ולא אמרתי חצי חצי, אלא נעקדתי כולי. הקריבית נפשי כמך, אתם מבינים מה זה לדון לקו זכות דווקא מישהו מידת הדין והגבורה של יצחק? מה זה על העבודה בשלושת העמודים של העולם שיצחק זה העבודה, העבודה זאת התפילה? אני לא מתפלל חצי משרה. הקריבית נפשי כמך, אני כל כולי קשור איתך. יש מהפרשנים מי שמסבירים ששורש המילה תפילה זה כמו פתיל צמיד. פתיל, מתכת, צמוד. מוחלט אני בתוכך, וזה המעקד של יצחק אבינו. ממילא אם זה ככה, זאת אומרת אני לגמרי מחובר למקור האלוקי, ממילא גם בעשיו אני רואה את המקור האלוקי. ממילא ודאי 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 שבבניי שחטאו אני אראה את המקור האלוקי. לכן אני אומר בניך ולא בניי. כי זו טעות לומר עליי שהם בניי, הם בניך. ומהצד של מה שהם בניי כפי שמתגלה, 50, 25, 12 וחצי, חצי, ואם צריך, את הכל הקריבית נפשי. תבין את זה לעומק. אברהם זה מידה אדירה, זה חסד. אבל יש לזה גבולות. למידה של יעקב, לתורה, לתפארת, יש גבולות. אבל ההעקדות, לקו זכות, למוחלטות של הנעקד, אין שום גבול. לכן צריך לידו כל כך חזק את רבקה. לכן לעתיד לבוא, אנחנו צריכים את יצחק. זה הבן שנקרא על שם העתיד. יצחק, יכול להיות שבינתיים זה לא בדיוק נראה כך, אז ימלא צחוק פין. עכשיו הפסוק מובן, פתחו ואמרו, זוכרים את הפסוק? כי אתה אבינו, זה מדרש פילי פלאות, שבני ישראל יבינו את זה, הם יבואו אל יצחק ויגידו לו, או, אז אתה אבינו, אברהם לא ידענו. ישראל לא יכירנו, הם אמרו ימחו. ואנחנו לא ידענו להכיר את זה, אנחנו הכרנו את הפנים הנגלים של החסד, של התורה. לא הכרנו את הפן העמוק של העקדה, לא הבנו אותו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, אוי ואבוי, אתם תפספסו את הכל. אני? מה כוחי? כוחי הוא שאין לי כלום, שכל כולי בטל אל הקדוש ברוך הוא. אתם מאבדים הכל אם אתם מקלסים לי. עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ומחווה להו יצחק הקדוש ברוך הוא בעיני הוא. זה העיוור שמראה לנו את הקדוש ברוך הוא בעיניים. מחווה זה מילה ארמית יפהפייה. מחווה זה להראות, ומחווה זה להחוות. זאת חוויה. זה לראות לא מבחוץ. זה לחוות את המראה. ומחווה להו קודשא בריך הוא בעיני הוא. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, אתה השם אבינו גואלינו מעולם שמך. הזוג השני של ספר בראשית בא במשנה של חמישה חומשי תורה בזוג השני של הפרק הראשון. הזוג השלישי, ההמשך, זה הזוגות הבאים, והמשך הפרק, זה פרק א'. ערב טוב.